כן, אני התבקשתי להכין שיעור על הגות יהודית מודרנית, לאסוף חבורה של הוגים שנראים לי מעניינים, שיהודית מודרנית זה מין צירוף כזה שאומר שהם לא רבניים מדי, אבל לא גוי מדי, לא פילוסופי מדי, שהם נמצאים בתוך הרצף של מחשבת ישראל, לפחות בהבנה הרחבה שלו, אבל כל מיני טיפוסים כמו ירידה נגיד, שלימדנו את התחומות חיצוניות, לא ייכנסו לבוא, כי הם לא מספיק הגות יהודית. מי שכן ייכנס, זה כל מיני טיפוסים שלא בכך שייכים לבית מדרש הרגיל, אבל כן נמצאים בצומת הזאת של הגות יהודית מודרנית. בתחילת השנה נסעתי איזושהי רשימה גדולה ויפה, אפילו עם חלוקה לנושאים. אני מטורח על סיסטם חדש, כי אחרי זה גיליתי שהשנה לא מעוברת בכלל. למרות שחשבתי, ואז גיליתי שאולי אני קצת אשנה את הסדר ועוד כל מיני דברים, אז אנחנו, את התמונה הכללית, מי שרוצה, אני יכול לנסות את זה, זה רשימה, אבל אני יכול מאוד להיות ש... למשל, פתאום היה נראה לי שירמן כהן נוגע ליותר מפגשים ממה שחשבתי, אז מן הסתם דברים משתנים. בכל אופן. פחות או יותר. יותר מבחינת הכרונולוגיה המחשבתית. יש פה כמה אנשים שהם מקבילים עוד. האמת לא, הסדר בהתקבעתי אותו בגלל כל מיני שיקולים, אבל כולם פחות או יותר נמצאים באזור המאה ה-19-20. ירמן כהן הוא הכי מוקדם, ולכן אנחנו מתחילים איתו. כל מיני מחשבות אחרי זה יצאו לי מזה שמתחילים איתו גם. בכל אופן, מבחינת הסגנון של השיעור, אנחנו רוצים להשתדל להיות רציניים, כלומר, לקרוא, להכין, לקרוא מאמרים, משימות כתיבה קטנות גם יבואו בהמשך. לבוא לשיעור עם איזשהו בשר שאפשר לדבר עליו, וגם לקרוא ביחד דברים ולדון בהם. דבר נוסף, אנחנו עושים דברים קצת במעוף הדיבור. בניגוד לרציניות שהזכרתי לפני שנייה, אנחנו נוגעים בדמויות ככה קצת בחטף, אנחנו נסים לקלוט את הרעיונות המיסודיים שלהם, אנחנו לא בקורס אקדמי ולא ניתן לשום דבר את הרקע המספיק כדי להבין אותו לעומק. מה שאנחנו נסים לעשות זה איכשהו לנסות להרוויח מהיתרונות של ישיבה מצד אחד של האקדמיה מצד שני, זה שלא חייבים להיכנס לדברים עם כל הרקע ההיסטורי והפילוסופי שלהם, אפשר לנסות לתפוס את הנקודה שהיא רלוונטית מבחינתנו, ולראות מה אנחנו עושים איתה. דגש על השלב הזה, כי אנחנו לא בקטע של לימוד היסטוריה ולימוד על דמויות מן העבר, אלא בקטע של לימוד תורה. עכשיו אני רוצה לראות בסופו של דבר מה אני עושה עם הדברים, מה הוא עושה בשבילי, שפה יש כל מיני דרכים, זאת אומרת, לא רק מה רלוונטי לי אצלו, לפעמים כשאני לומד מישהו ומגלה למה הוא לא רלוונטי לי, אני לומד על עצמי כל מיני דברים. למשל, רק מלעשות את הטבלה הזאת של השנה, שמתי לב שאחרי ירמן כהן כמעט כל, לא יודע, כולם במובן מסוים הם סוג של, כל מי שחשבתי עליו כהוגים יהודים מודרניים במאה ה-20, הם סוג של אקסיסטנציאליסטים, במובן הזה שהוא הרציונליסט האחרון. הוא האחרון שמנסה לבנות איזו שיטה, סיסטמה, שהיא משלבת את היהדות, את הדת, בתוך איזושהי תמונת עולם עקיפה, שאין בה סתירות פנימיות, אין בה פערים, והדת נמצאת לו בעולם ולא בעולם הפנימי נניח, כל מיני דברים שאפשר לראות שהוא האחרון, ואחרי זה מגלגלים דברים אחרים. אז תפעמים ללמוד מישהו ולגלות את החוסר הרלוונטיות שלו בשבילך, זה גם כן ללמד עליך הרבה דברים, אתה מתוסף איזושהי מודעות להנחות יסוד שכבר מובלעות אצלך. עוד הערה מקדימה לגבי זאת אומרת, בהמשך להערה הקודמת, זה לא יהיה שיעור רציני עד הסוף, גם במובן של זה שאני מלמד פה דמויות שאין לי שליטה בהן בצורה מרשימה, אני חושף את הקלפים מראש, אני מכין כמה שאני יכול, יחסית הרבה, אבל זה לא אפשר ללמוד יותר מכל זה, ודאי בצורה הרבה יותר רצינית מעריקה, חלק מהם אני מכיר יותר טוב וחלק פחות, אני משתדל שהחוסר רצינות תעזור לנו לתפוס את הנקודה ולעקוף את המסביבים, אבל אני אומר מראש, ואני אומר גם לכל מי שישמע את ההקלטה הזאת ואת כל הדורות הבאים, שזה לא יהיה רציני עד הסוף, מקווה שיהיה לנו את היתרונות של זה. זה היה נקיפות מסכון האקדמיות שלי, שמדברות, ומכאן והלאה אנחנו לומדים תורה. טוב, אני מקווה, אני לא אלך ספק עם מי קרה, מי לא קרה, אני מניח שכולם קרו, ומי שלא קרה יתבייש, ויתבייש לעצמו, ואחרי זה נגיד לרב נועם, לרב רועי, שייתן לו על הראש, כל אחד לפי עניינו. שלחתי לכם לא מהדברים במייל, חלק היו רשות, חלק חובה, אני מקווה שלפחות החובה ראיתם, אני מקווה שהרשות נשארה והסתובב לו ברקע. בגדול מכאן והלאה, חוץ מאולי המאמר של שינקין שהבאתי כרשות ואולי הוא ישתרב בהמשך כחובה, בגדול מה שאני רוצה שנקרא, נעשה מכאן והלאה ונקרא את ירמן כהן עצמו. זאת אומרת, היום בעיקר נעשה הקדמות, מקווה שנספיק לקרוא גם את העמודים מהמבוא שהבאתי, ואחרי זה נלמד מהספר הזה, זה דעת התמונה ממקורות היהדות, ספר אב קרס.
להפעיל אותו בימינו?
כן, מוסד ביאליק, אתה הולך, מוכרים לך אותו. מוסד ביוקר. מוסד ביאליק, כן, מדעתי זה בתלפיות.
רק 120 שקל.
מה?
רק 120
שקל. יש להם מבצעים אבל כל הזמן. ספר רציני, כבד, אב כלב, לקרוא אותו מקריאה לקריאה זה בהחלט פרויקט. אנחנו ניגע ככה במיילכים יסודיים פה, ננסה קצת לראות את ההקשר שלהם. טוב, עכשיו, טוב, אני עוד כל מיני מחשבות פתיחה, בואו נשמור את זה אולי להמשך. בואו נתחיל קצת אולי רקע היסטורי מינימלי, אם יצא לכם להסתכל בוויקיפדיה או לראות את ה... היה בעמודים שהלכתי לכם, אבל יש פה בהתחלה את תקציר תולדות חייו. מבחינת המיקום של השנים, נולד ב-1842, יחזקאל הרמן כהן, נפטר ב-1918, זאת אומרת, הוא חי במאה ה-19, והוא נפטר כמה שנים אחרי מלחמת העולם הראשונה, שזה סוג של שבר כזה. אנחנו נראה בהמשך, ובמסתם יעלה גם תוך כדי לימוד הרמן כהן, אחד הדמויות שאנחנו נקדיש להם זמן בהמשך זה רוט פרנץ רוזנצוויג, שפוגש אותו הרמן כהן בסוף ימיו, ואז יש עניין שלם, שראיתם את זה במאמר של סיני אופו, אני חושב, האם רוזנצוויג, השאלה שאולי ראיתם במקורות ששלחתי לכם, שהיא עולה הרבה פעמים מי שכותב על הרמן כהן, זה האם הספר הזה זה התמונה, זה סוג של, כאילו הוא חותך לכיוון אחר מכל מה שעשה לפני כן, האם לא, זה מאוד תלוי הקשר שלו עם רוזנצוויג, כי רוזנצוויג זה סוג של התחלה של משהו חדש, קשור מאוד לטראומה של מלחמת העולם הראשונה, וכל הזרמים החדשים שמתחילים לעלות, אז הרבה מהשאלה זה מה היחס ביניהם.
זה נכתב אחרי המלחמה?
כן, כן, הספר זה נכתב אחרי. רגע, אני טיפה קופץ. מה שאולי מעניין לענייננו, אני חושב שכתבתי לכם את זה במייל, מה שרוזנצוויג כתב עליו, שהוא היה הפילוסוף היהודי הראשון, שהוא לא היה מתרגם בין היהדות לפילוסופיה. זאת אומרת, אתה קורא מורה נבוכים, אתה מבין שהרמב״ם למד אריסטו, ועכשיו הוא מנסה לשאול איך התורה מסתדרת עם זה, נהיה? לעומת זאת, הרמן כהן היה פילוסוף בפני עצמו. זאת אומרת, הוא לא רק למד פילוסופיה של אחרים וקישר אותה, אלא היה אחד הפילוסופים המובילים בזמנו, בגרמניה, שזה היה, פחות מנקודת המבט של מי ששייך לז'אנר, זה היה המרכז אז בעולם, של העולם הפילוסופי, והוא בנה שיטה, בנה פרשנות לקאנט, זאת אומרת, הוא היה דמות רצינית מאוד, והקטע היהודי שבו אנחנו פוגשים אותו הוא בעצם הקטע שהוא עשה בסוף ימיו. זאת אומרת, מי שקרא את המאמר של משה מאיר ששלחתי במשבצת הרשות, ושם הוא עוקב אחרי ההתפתחות של היחס שלו ליהדות, עבר כל מיני גלגולים, והספר הזה הוא סוג של קומה דתית, קומה יהודית על גבי המערכת הפילוסופית. אחד הדברים שאנחנו ננסה לזכות חוסר הרצינות שלנו, ואנחנו לא נתעסק בפילוסופיה, כל מה שעשה לפני כן, פרשנות לקאנט, במעט שהצלחתי להיכנס לזה, אני לא מרגיש שזה חשוב לנו מעבר למה שיש פה בספר הזה. חלק ממה שיש בספר הזה בעצם יושב על הדברים שהוא עשה קודם לכן, ויש את הדברים הנוספים. אנחנו, כיוון שאנחנו בהקדמות, מן הסתם אני בקטע הרצאתי, אבל אתם גם קראתם וגם אם יש לכם שאלות, אתם יכולים כמובן לקטוע ולהפריע ככל הניתן. אחרת אני אמשיך. מבחינת המבנה, הוא יושב על קאנט, אז אנחנו נצטרך להבין קצת קאנט, קצת מה שרלוונטי לענייננו. אני מקווה שראיתם את הסרטון הזה של אלברט אל, שלחתי שניים, אחד שבו מדבר על הרקע הקנדיאני, אחד מדבר על הרמן כהן עצמו. השני אמרתי שהוא רשות, כי הוא בעצם מתלסת גדול את כל מה שנעשה בשיעורים הקרובים, זה עושה את זה טוב, אז אני מקווה שראיתם רק את הראשון. הראשון אבל הוא ממש טוב. ראיתי אותו ואמרתי, וואלה, זה מה שהייתי רוצה להגיד כמבוג. ושהוא בדיוק מה שעניין אותו אצל קאנט, זה מה הוא עשה לשפה הדתית, לפילוסופיה הדתית, שאחריו, איזה מסלולים הוא חסם ואיזה מסלולים הוא פתח. משהו מאוד בסיסי להבין את השפה הדתית שמדוברת כאן, יושב על ההיסט הזה שקאנט עשה.
קאנט נחשב כאילו משבר
את
הקאנט שלו? משבר נעימי. בעולם
הפילוסופי. משבר... זה שאלה מה אתה מחפש אני מניח. לא יודע אם הייתי מגדיר את זה ככה באופן גורף.
נקודת
ציון. נקודת ציון, ודאי, מהפך, התחלה חדשה, מהפכה קופרניקאית, כל מיני דברים. משבר אני לא יודע. אני חושב שמובן מסוים הוא דווקא נתפס כמישהו שעשה סדר. וזה כאילו, הוא חסם כל מיני דברים, אבל בזה כאילו פתר בעיות. חלק מהפתות זה לסלק בעיות. לא לשאול שאלות שאי אפשר לענות עליהן, קצת כמו ויטגנשטיין. לא להתעסק בדברים שאי אפשר להתעסק בהם. אז אם אתה מחפש דווקא את הדברים האלה, אולי אתה מרגיש משבר. ויש כל מיני ריאקציות למה שהוא עשה. שמחפשים לחזור אל הדבר לעצמו ולחזור אל החיבור הישיר לדברים, אבל לא יודע אם אפשר לומר שהוא משבר. אבל הוא ודאי כאילו הבסיס לכל, נגיד, למה שבדרך כלל קוראים פילוסופיה מודרנית, יש כל מיני תיארוכים, אבל זה ודאי אחד הבסיסים. הרמן כהן, לצורך העניין, הוא מייסד זרם שנקרא נאו-קנדיאניזם. הוא ממש המייסד, שהוא אחד הבולטים, אבל זה איזשהו סוג של חזרה לכאן שמתרחשת בסוף המאה ה-19, ואז הוא כותב את הספרים הראשונים שלו, שהם בעצם פירוש על הספרים של קאנט. על כל יש לכאן שלושה ביקורות, אז הוא כותב איזושהי וריאציה על כל אחד מהם, שבו הוא מפרש אותו מחדש, משנה חלק מהדברים, מקצין אותו בכל מיני דברים, עושה שם הרבה, מכניס שם הרבה עניינים אחרים. בכל אופן, לענייננו, לא יודע כמה יצא לכם להתעכב ברעיונות האלה של קאנט, אנחנו נעשה זאת איזשהו תמציץ, ומזה אני בפשטות מודה שאני לא מבין גדול, אבל את מה שנחוץ לענייננו, אפשר עוד להתחיל עם המושג הזה של הביקורת. קאנט כותב שלוש ביקורות, ביקורת התבונה הטהורה, ביקורת כוח השיפוט, ואיך השלישי נקרא? ביקורת תבונה מעשית. זאת אומרת, ששלושת הענפים האלה, גם הרמן כהן ישתמש בחלוקה הזאת, התבונה הטהורה זה מה אני יכול לדעת, התבונה המעשית זה מה לעשות, האתיקה, והכוח השיפוט זה מה שקורה אסתטיקה, זאת אומרת, מה יפה, מה אני מבין, כל מה שקשור לתפיסה החושית של דברים. לענייננו, מה זה ביקורת בהקשר הזה? בדרך כלל אנחנו חושבים על ביקורת במובן של לתת ביקורת על משהו, להעריך אותו, נכון? לרדת עליו, לשבח אותו, זה בדרך כלל ביקורת. ביקורת אצל קאנט זה משהו קצת אחר. לא יודע אם הוא חידש את השימוש במילה, אבל ייתכן מאוד שכן באופן הזה. כשאני עושה ביקורת, אני רוצה לבדוק מה הנחות היסוד שמאפשרות לי לדעת משהו. זאת אומרת, יש מה אני יודע, ויש, אני יכול כאילו לעשות איזו רפלקציה על התהליך הזה של ההכרה בכל מיני תחומים, ולשאול מה מאפשר לי, מה הופך את הידע לידע, מה הופך ידע לאמיתי. יש משהו שעומד מאחורי היכולת שלי לדעת משהו. זה עצמו כבר אפשר לראות איזו תנועה לא תמימה כזאת, נכון? יש את ה... כאילו, אחרי קאנט, כל הפילוסופיה שלפניו נראית נאיבית כזאת. כאילו, אתה פשוט מתבונן בעולם ורואה דברים, כאילו המשקפיים שלך הן שקופות לחלוטין. השאלות הביקורתיות, נראה, הן יהיו אלה שיסתכלו על המשקפיים. תגידו, יש פה משהו שמעצב את מה שאתה רואה. לפני הידע יש איזשהו כלים שבאמצעותם אתה תופס אותו, ואתה חייב לדעת מה זה הכלים האלה, בגלל שאם לא תדע מה הכלים האלה, יקרו לך כל מיני תקלות. זה שני עוד היצד דברים. כן.
היה
שעולה
בדיקה,
אני חושב שזה משהו תופס שדקארט עשה את זה בצורה לא מספיק שיגתית, שהוא עשה כל מיני קפיצות. יש לו כל מיני ביקורות ספציפיות, אבל זה נכון שזה דומה, במובן הזה שזה נקות השולחן ולהגיד, רגע, מה אני יודע באמת.
כרונולוגית,
דקארט הוא הרבה לפני. כן, זה עולם אחר. כאילו, דקארט עשה איזשהו ניקוי שולחן, אבל הוא ישר קופץ לכל מיני אידאות, ומסור, ואלוהים, כן, כן, לא משתהה יותר מדי.
גם האלברטל, כשהוא מסביר את קאנט, הוא משתמש כמה פעמים במינוח כאילו אמפיריזם, שקאנט הוא כאילו, כשאנחנו לומדים דברים על ידי החושים שלנו, שזה דווקא יותר בולט בינו לבין דקארט.
כן, כן, בהקשר הזה יש, אז מי שאולי לפנה, אבל אני חושב שהפיצול הזה היה בא לפנה, בין הרציונליזם לאמפיריזם. מהאמפיריזם אני אומר שהידע שלי בא מהעולם, אני קולט את הידע מבחוץ, ברציונליזם יש לי ידע שהם מושגים בראש, אידאות שאיתם אני בא לעולם ודרכם אני יודע. מה שקאנט עושה זה, אני חושב, דרך המתואר הקיצור של סינתזה בין הדברים האלה. אבל אני רוצה שנייה להסביר את זה יותר בפנים, בצורה מסודרת. מה שהוא טען זה שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו יודעים דברים. ושהרבה מהבעיות הפילוסופיות ומבואות סתומים, וויכוחים שאי אפשר להכריע בהם, נובעים את זה שאנחנו שואלים שאלות שאין לנו חורגות מתחום מה שאפשר לדעת. כשהוא התחיל לשאול את השאלה הזאת, זה אגב משהו שאחרי זה מלווה את הפילוסופיה המודרנית, גם הפוסט-מודרנית, התשובות שניתנות לשאלה הזאת הן משתנות. היום אנחנו בדרך כלל חושבים שמה שמאפשר לנו לדעת דברים זה הבנייה החברתית שמעצבת לנו את העולם, או הפסיכואנליזה שמטביעה לנו כל מיני הטיות. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים לשאול מה עומד מאחורי מה שנראה לי כאמת, כן? בניסוחים יותר בוטים, אז פוקו יש הלך מייצרים אמת, מה הופך משהו לאמיתי. מה הכוחות שפועלים על האמת. אצל כאן זה קצת יותר נאיבי במובן הזה שבסופו של דבר הוא כן מנסה לייצר איזשהו סדר תבוני שעומד מאחורי הידיעות שלנו. אם ניכנס פנימה, מה שהוא טען בגדול זה שאנחנו קודם כל, כמו שאילן אמר, תופסים את הכל דרך החושים. זה הבסיס. אנחנו לא מקבלים שום ידע שבא ממקום אחר, הכל אנחנו מקבלים דרך החושים. אבל מה שאנחנו תופסים דרך החושים הוא תמיד מעוצב על ידי קטגוריות, צורות הסתכלות, יש כמה מינוחים, שהן נמצאות בראש שלנו. למשל, אחת הדוגמאות הבסיסיות ואולי יותר קלות להבנה זה המושג הזה של המרחב. אני מסתכל בחדר ואני רואה בעלי אנשים, כל האנשים האלה נמצאים בתוך המרחב, בתוך המקום, אבל במקום עצמו אני לא רואה. זה לא אחד מהנתונים החושיים, נכון? זה שיש מרחב. זה כאילו איזושהי קופסה שיש לי בראש ובתוכה אני משבט כל מה שאני רואה. נכון? מובן האינטואיציה הזאת? לא? גם לא זה אקסיומה שאני מוסיף למשוואה. ואם לא היה לי את המשחק של המרחב, לא הייתי יכול לעשות כלום עם הנתונים שאני מקבל. אני צריך לשבל את הדברים האלה שאני רואה בתוך מרחב. זה האופן שבו אני תופס, אני לא יכול לראות דברים בלי מקום. זה כאילו הכללי המשחק שמאפשרים לעולם להופיע, זה סוג אחר של מחוץ. כן, המרחב הזה הוא לא איזה משהו שמחוץ לעולם. זה אופן כאילו שהמשחק עובד, אבל הוא לא בתוך המשחק באותו מובן. נכון, כמו החוקים של המשחק. הם לא חלק מהמשחק עצמו, אבל זה מה שמאפשר למשחק להיות. דוגמה אחרת שהיא אולי יותר מוליכה אותנו הלאה, זה הקטגוריה של הסיבתיות. כן, זה כבר לפני קאנט, אחד הדברים שקאנט אמר שנשפיעו עליו, ובסוף שתראו לו יום, שאמר שהוא היה ספקן, אני חושב, בגדול כך הוא מוגדר, והוא אמר שאי אפשר להוכיח שמשהו גורם למשהו. אתה יכול לראות שאני מפיל בעת ומופל מיליון פעם, אבל את החוק עצמו, אני לא מקבל אותו מהנתונים. אז יש פה איזושהי קפיצה שאומרת, הדבר הזה גורם לדבר הזה, שיש איזושהי חוקיות. אני רואה את הדבר הזה חוזר, ואני מניח שזה קורה בגלל שדבר כזה גורם לדבר כזה. סיבתיות עצמה היא אף לא נמצאת בתוך הנתונים. גם כן איזושהי צורת חשיבה שלנו. כמובן משהו מאוד בסיסי בשמח מתנהלים בעולם, אז נכון מאוד בחשיבה מדעית, אבל אתה לא רואה את זה אף פעם. נכון, בוודאי שהשמש יכולה להפתיע אותך מחר בבוקר, אבל גם אם לא תפתיע זה לא יעזור. יש פה איזו הצטברות של נתונים שהעיקרון עצמו שדרכו הם עובדים זה משהו שאנחנו יוצרים. אנחנו פשוטים, כן.
אני רוצה לבדוק אם הוא מביא את זה, אני מכניס את זה כדורי, פשוט ואז כדורי יותר במקום אחר. וכל הזמן אני מנסה לבדוק אם הוא... כשכבר הכנסתי, הוא כבר בודק או שזה...
כבר ההתניות של הפסיכולוג של זה.
בטח, מי שלמד בפרופסור לפסיכולוגיה בהרצוג, אז נראה לי אחד הדברים שפיאז'ה אומר, לא, על ההתפתחות של הילד. השבוע שעבר היה לי מהבן שלי דוגמה שמבין לי שהיא ממש דוגמה מהספר, שהוא אמר שהעצים מנגדים את הרוח. זו סיבתיות הפוכה. זה נראה לי ממש דוגמה שפיאז'ה מביא, שילדים תופסים אותי בטיעות הפוך, אבל זה הגיוני באותה מידה, הוא אומר, אתה רואה את הרוח, אתה רואה את העצים, מי מזיז את מה? שני הטיעונים הם לא נמצאים בנתונים באותה מידה. עכשיו, לענייננו, יש עוד הרבה מה להרחיב בזה כמובן, ואנחנו עושים את הכל שטחי וכו'. זה עושה כל מיני דברים, החשיבה הזאת. יש בזה עוד כמה רבדים שאנחנו לא ניגע בהם כרגע. למשל, מה שזה עושה זה שהדבר כשלעצמו לא נגיש לי. אני לא רואה את הדברים עצמם. אני תמיד רואה אותם דרך העיניים האנושיות שלי, שיש בתוכם את כל הקטגוריות האלה. זה נגיד הצד אחד של העניין. הצד אחר של העניין זה שבאמת מה שאני רואה זה רק דברים חושיים שעברו איזשהו ארגון. אני לא יכול לפגוש דברים שהם מחוץ לעולם. זה צד חשוב לעניין, בגלל שזה הצד המחלן בגדול אפשר לראות, אני חושב שמה שקאנט זה סוג של חילון, שבו כל מיני מושגים דתיים עוברים ממקום אחד למקום אחר. דוגמה, איך אלוהים יכול להתגלות עליי? אם כל מה שאני רואה זה רק דברים חושיים, וגם הדברים החושיים האלה מאורגנים על ידי השכל האנושי שלי, אם אני יכול לפגוש משהו שהוא מחוץ לגבולות החשיבה האנושית. לכאורה זה מה שאני מחפש, בתפיסה דתית קצת מתורכבת. אני לא רוצה לראות עוד מאותו דבר. אני רוצה משהו שהוא מחוץ לסיפור. או לא שאני רוצה למשל להוכיח שאלוהים קיים. זה אחד הדברים שקאנט אמר, שזה חורג מגבולות האפשר. אני יכול לחשוב רק על דברים שהם נתונים וחושיים. ברגע שאני חורג מזה, הכל נתקע. ולכן הרבה דברים שהיו חלק מהתיאולוגיה שונים רבות לפניו, הוא פשוט נפנך אותם מהשולחן. ואמר, אין טעם לחשוב על זה, וזה חורג מגבולות החשיבה. אני לא חושב שאני יכול כרגע לברר, להסביר מספיק את הטיעונים האלה ולשכנע אתכם למה זה נכון. אבל ודאי אפשר לראות שזה הבסיס. והרבה הרבה, אולי כולם, אבל לא יודעת שם טוען כולם, אבל נניח, מי שנתפס כהוגה מודרני, דתי ולא רק יהודי, מספיק לנסות להוכיח לקיומה של אלוקים, ולהוכיח כל מיני דברים שהם מחוץ לעולם. אני מניח שאנחנו בסופו של דבר עובדים עם החומרים הקיימים, וזה הופך את העולם למשהו הרבה יותר מרוקן, מכל מיני דברים שהחשיבה הדתית היותר ישיבה ויותר תמימה, ואתה בכלל לראות בו. זה הופך את העולם למשהו הרבה יותר אנושי, הרבה יותר חומרי, גם מרוקן אותו מהרבה קסם שיכול להיות בו. אני לא יכול לדבר לא על אלוהים, אני לא יכול לדבר על הנפש גם, כל מיני דברים שהם
לא מדידים,
כן, ובהגדרה הם לא מדידים, כן, אני יכול להפוך את הנפש למשהו כימי וזה לעזור לזה, זה לא מה שאני מחפש, נכון? אני מחפש משהו שיחרוג מהנתונים, וכל מה שיש לי זה נתונים. וזה לא רק שאני לא חושב... מה תהיה הריאקציה? לדבר על אלוהים בשפה אחרת, כן? להפוך את הדעת לבסיס שפה פנימית, למשל, שפה של חוויות. הרבה מההוגים שאנחנו נראה מהלך שנה, זה גם סוג של תגובה לכאן. אם העולם הטבעוני המדעי מאפשר רק את העולם, תפשק רק דברים חומריים, סימן שצריך לפתח כלים אחרים.
זה פשוט מחוץ לעולם הקנס.
כן, שאלה באיזה מקום זה תופס. גם לגבי כאן, יש איזה מקום שרוד את זה אומר, שנשאר בו, שיש לכאן, למשל, לראות את זה בכל מיני דברים, צד דתי מאוד חזק, פשוט לא בתוך השכל. נראה את זה גם אצל רמון קון, אלא בהמשך. אתה מניח שבא, יש איזה מחיר. זו שאלה בסופו של דבר, איזה מקום אתה נותן לדברים האלה, שלא נתפסים בתזונה. אם אתה אדם תזוני באופן טוטלי, אז מקום שיש לזה, כמו שאצל ויטגנשטיין, אתה יכול לשתוק על זה. אוקיי. אם אתה מפתח את הצד הזה, השפה הרגישית מניח, השפה הפנימית, אתה נותן לה יותר מקום, אז... אז יש לך יותר מקום אולי השפה הדתית, אבל היא עדיין מאוד מאוד מפוצלת מהעולם. זאת אומרת, מי שמקבל את ההנחות יסוד האלה גם הוא יבנה עולם דתי שהוא לא פילוסופי, המחיר שהוא משלם זה שזה מקצץ לו את הכנפיים, במובן מסוים. זאת אומרת, האלוהים הזה שאי אפשר להוכיח את קיומו, אתה יכול להגיד שאדרבה, אתה הופך אותו לעוד יותר גבוה, אבל הבנת משהו מהבלתי נמצאיות. מהפשטות הזאת שרואים מדברים בעולם, שהגשם יורד בגלל המצוות, כל מיני דברים שאנחנו היום כבר לא מסוגלים לתפוס אותם מכל מיני סיבות. משהו בישירות הולך לאיבוד. יכול להעביר את הכסף למקומות אחרים, אבל צריך להיות מודע לזה שמשהו הלך ומשהו אחר נוצר.
זה סוג של התפתחות או התפתחות כאילו?
אתה שואל לי, התפתחות או התפתחות?
כן.
יכול להיות גם וגם, לא, זה סותר?
לא, כאילו,
אני לא מתפתחות. אני לא מתפתחות למה אתה מציג את זה כשתי אופסים. התפתחות זה משהו.
התפתחות זה רגרסיה, כאילו.
התפתחות זה רגרסיה? למה אתה מחפש?
לאן הפילוסופיה, האמות הלאומית מודרנית הולכת? האם כאילו הלכנו אחורה? זאת אומרת, הגענו למצב, הבנו שהחייבים שלהם עשו, נגיד שזה לא משהו חיצוני, וחייבים כאילו ללכת אחורה לדבר על מי, נפשי, חווייתי, משהו, או שזה התקדמות. עברנו את
הפתרונים. זה חסוך שאלה את מי אתה שואל, אני מניח, ואיך אתה תופס את המשמעות של התחום הפנימי. אתה יכול לומר, משם והלאה, כולם התחילו לדבר באוויר, ולדבר כל מיני דברים בלתי מדידים ומעופלים.
זה
לא מוכן. כי זה על מה אתה מחפש, אם אתה רציונליסט. אז אולי כל הסיפור הזה יראה לך מאוד רופף. ואם אתה טיפוס פנימי, אז תגיד ברור שצרנו, כן, לצורך עבורות. זאת אומרת שהייתי פעם בבורות של הרב רנדס, ש... נראה לי שזה היה כשאילן רמון טס לחלל, שהוא אמר שיש סיפור על הרוסים שכשהם טסו לחלל לראשונה או משהו כזה, חזרו ואמרו בדקנו ואלוהים לא שם. ואז הוא אמר עכשיו, זה כאילו, נגיד, הצד של החילון והריקון בצורך העניין, באופן קצת פחות מתוחכם, ומול זה אומר, עכשיו אילן רמון טס לחלל, והרבי מקוצק אמר שאיפה אלוהים נמצא, איפה שנותנים לו להיכנס. אז הנה עכשיו אלוהים הגיע לחלל, כי הגיע לשם יהודי. היהודי נותן לו מקום להיכנס, הוא לוקח את הספר תורה, הוא קם לי ספר שם. אז עכשיו אלוהים הגיע לחלל. זה עד עוד מה, כבוד אש.
זה המפת הגדול.
ראיתי איזה מצג שלם סביב העניין הזה. נראה לי שזה היה מאמר של הרמב"ן לפני הרבה מאוד שנים. בכל מקרה, מה זה אומר? זה אומר שהביסה הפשוטה אמרה אלוהים בשמיים, נניח. באיזשהו הכי פשוטה, אוקיי? הכי, לפחות על הוותף של העולם. מה יש?
בשמיים
הוא לוקח אותו. אוקיי, בסדר. הוא לומד שהוא נניח רצף עם המרחב. הביסה כבר החסילית לצורך העניין היא שהוא בפנים, באדם בכלל. ואז האדם, עד רבה, הוא זה שיביא את אלוהים לחלל. החלל כשלעצמו הוא סתם, ריק, כמו שכאן חשב. זה הפסד דומה במובן הזה שגם אצל קאנט הבן אדם נהיה במרכז. גם זה אתה יכול לומר חילון, מי שם את הבן אדם במרכז. אתה יכול לומר רבא, זה בן אלוהים, כן, אפשר לתרגם כל מיני דברים לשפה דתית, אבל אני צריך כן להבחין בין תרגומים שונים, כי למשל מה שקאנט ויומן כהן, הסוג השפה הדתית שאפשר לראות אצלם, הוא לא השפה הדתית הקיומית הזאת, לפחות לא במובן הפשוט. החסדית, גילאו סולובייצ'י, קרב שגר ודאי, אשל, כל מיני דמויות ששמתי אותם לרשימה ואולי נגיע אליהם שנה הבאה, עוד מקלג ודאי, כאילו הם חוגגים את המהפך הזה בזה שהם באמת מעבירים את הכל לסוג של פנימיות, איזושהי התרחשות שהיא לא חומרית. אצל קאנט אבל המהפך הוא לא לכיוון של הפנימיות, אלא דווקא לכיוון של המוסר. שזה משהו שאני חשוב לי שנקלוט אותו, בגלל שזה במובן מסוים אחרי שאתה קורא את כל הספר הזה, רמן כהן זה במידה רבה חלק מרכזי ודאי של החלקים הראשונים שלו. זאת אומרת, הסוג של הפאטוס הזה של הדתיות שהופך להיות מוסר. זה צריך מאוד לבחון כאילו אם אנחנו מבינים את הטוויסט הזה ועד כמה הוא רלוונטי לנו. זה גם משהו שאצל אלברטה מנוסח יפה. זאת אומרת, אם אמרנו שהאדם קובע את החוקים של הטבע, זאת אומרת, הבן אדם מסתובב בעולם והוא מחוקק חוקים. הוא רואה כל מיני דברים, החוקים האלה לא באמת נמצאים בטבע, הם נמצאים בתבונה, בראש שלו, אוקיי? ובאותה מידה הוא אומר, הוא מחוקק גם חוקים של מוסר. כשהוא מדבר על מוסר כאן, אז הוא מדבר על מוסר רציונליסטי. זאת אומרת, אני צריך לחשוב איך אני יודע מה לעשות. אם יש כולנו יש שכל, אנחנו צריכים יש כל מיני כללים, מי שמכיר את הניסוחים השונים של הצו הקטגורי של קאנט, לעשות תמיד את מה שאתה מוכן שהוא יהיה חוק כללי, אני לא רוצה להתדייק פה כרגע בפרטים של כל העניין הזה. מה שחשוב לעניינו זה שקאנט תופס שזה שאני יכול להחליט לחוקק לעצמי חוקים מוסריים ולעמוד בהם, זה איזשהו משהו טרנסנדנט, מעלה ודאי לא סתם מעלה. מה שהוא ידגיש בזה זה שיש פער מוחלט בין המצוי לרצוי. יש ניסוח גם באמת שהוא גם של כשל הנטורליסטי, מה? גם של יום? כשל הנטורליסטי, כלומר אני לא יכול לעבור מתיאורים של מה שיש לתיאורים של מה צריך לעשות. אוקיי? אני יכול ללמוד על העובדות, מדע נניח, ללמוד אותי על העובדות, אבל לא יכול להגיד מה אני צריך לעשות, כי אין שום קשר בין זה שיש כך וכך וכך בעולם לבין זה שאני צריך לעשות משהו, חייב לבוא למקום אחר. אינטואיטיבית אני חושב כמובן, למרות שאפשר להקשות את זה מכל מיני כיוונים. אבל אינטואיטיבית אתה אומר, אני אלך לרופא, כן, והוא יגיד לי מה הנתונים, ואז אני אלך לרופא והוא יגיד לי מה צריך לעשות בהקשר הזה. נכון? גם לא פתאום שהמדען יגיד לי מה לעשות. יש כאילו איזה פיצול כזה בתוך הדברים האלה. אני לא יכול לעבור מעובדות לערכים. עוד איזה מסוח של הדבר הזה. מה שאם אני תופס את הפיצול הזה באופן חזק, מה שיוצא לי זה שכשאני מחליט מה צריך לעשות, אני חורג לחלוטין מהעובדות של העולם הזה. כן? זאת אומרת, יש באדם שני צדדים. יש את הצד שחי בעולם, יש לי גוף, יש לי הקשרים חברתיים, כל מיני כוחות סיבתיים פועלים עליי, אינטרסים, הקשרים היסטוריים, שפה, תרבות וכו'. כל זה זה החומר שלי. ויש לי את היכולת הדיונית לחרוג מהדבר הזה ולחשוב מה הדבר הנכון לעשות בסיטואציה מסוימת. ואם אני מצליח לחוקק לעצמי את החוק הזה, לעצמי, לא כי מישהו נתן לי על הראש, אני מבין את החוק הזה ואני פועל לפיו, אז הצלחתי לייצר בתוכי משהו שהוא לגמרי מחוץ לעולם הזה. דווקא בגלל שהעולם הזה הוא רק עולם חומרי וסתמי וכוחני וסיבות שפועלות וכו', ברגע שאני מצליח לעשות את הדבר הנכון, אז עשיתי משהו שהוא לגמרי מחוץ לעולם. גם אם אני בסוף את הקו בדרך. כן, נכון. העניין פה זה עצם היכולת לחרוג מכל ההתניות. זאת אומרת, אנחנו ציניקנים ומודרנים, או לפחות מודרנים, לא יודע, אז אנחנו תמיד נגיד, טוב, נו, עושה את זה בגלל שנחפש את האינטרס, נחפש את ההקשר החברתי, ואנחנו בבין מורידים כאילו את הדברים חזרה. אבל אצל כאן, זה אצל הרמנטון ודאי, יש אמון בזה שלבן אדם יש חירות, שהשכל שלו מאפשר לו לצאת מכל ההשפעות, שאני יכול להסתכל בחוץ על האינטרסים שלי ולהגיד, אמנם בא לי ואולי אפילו יש לי כל מיני השפעות וכל מיני ערכים סביבתיים, אבל השכל שלי אומר שהדבר הנכון לעשות הוא את זה, אז אני עושה את זה.
אבל איך זה מסתדר מה שאמרת בהתחלה? בהתחלה לראות על כאן, שהוא דווקא עושה ביקורת בכל התפיסה שלך, ועכשיו אתה אומר שהוא מאמין בחירותו של האדם שהוא לא מוגבל ו...
למה זה לא מסתדר? זה שאני יכול לעשות ביקורת על מה שהתפיסות שלי, זה מה שמשחרר אותי. אם אני לא עושה ביקורת, אז אני לא... תקועים לי בראש כל מיני אמיתות מהגן, אני לא יודע בעצם להפך אותם לנכונות, אף פעם לא חשבתי על הדברים בסוף. דווקא היכולת הזו של הביקורת, אני מגיד שאותה תנועה. לא יכולת לי להגיד, רגע אחד, מה הבסיס פה? נתחיל לבנות את הדברים מאפס. אני משתחרר עכשיו מכל הכוחות שפועלים עליהם, אני בודק את הדברים מהיסוד. מאותו מקום אני חושב, אני גם שואל מה אני צריך לעשות, אני שואל מה יש, אני שואל מה צריך לעשות. זה שתי תנועות שאני חושב שתיהן נמצאות באותו מקום.
זה מוביל אחד לשני, כאילו בגלל שאתה אומר, יש לי איזה תפיסה ועד, ואיזשהו מן אני מסלם מעל התפיסה שלי ואני יכול לבחום אותה, אז אותו אני שמסלם מעל, הוא גם יכול, הוא כן, הוא חירותי והוא לא תלוי דווקא באינטרסים, והוא יכול להיות משהו כבר
כאילו. כן, אני חושב, זה תנועות דומות בהקשר הזה.
אז כאילו כאן זה היה מלכון יותר נכון, על פחות לפי המאמרים, על המוסר והעיקים שלו, זה דומה לחסידות במובן הזה, שבכוח התמונה שלו הוא בורא את הדברים האלה.
מה זה הדברים האלה?
המוסר והעיקים, הוא מחליט מה הם. זה לא דברים כמו העולם הישן.
נכון, במובן הזה האדם המרכז בשתי הלכים.
זה לא כמו העולם החסידי, שזה חווייתי קיומי, זה תמוני שהוא בורא. אז זה משהו, זה כאילו
מוטציה
אחרת של
דעת... כן, כן, לא, ודאי, אמרתי, החסידות זה סוג של וריאציה אחרת. אפשר לראות את החסידות, ודאי בקטעים היותר מודעים, פרשנים מודרניים שכבר מודעים לקאנט, ואז זה סוג של אלטרנטיבה אחרת, לשים את הדדיות בפנימיות, אבל מה שקאנט עושה זה באמת משהו אחר, אבל מאוד דנים על זה שהאדם הוא במרכז. אבל מה שבעיקר אני רוצה שננסה לתפוס פה, זה שכל התחום הדתי, בגלל שאני עושה את ההפרדה החדה הזאת בין עובדות לבין ציוויים מוסריים, בין השאלה מה יש לשאלה מה לעשות, זאת אומרת שבעצם כל התחום הדתי כבר לא יכול ללמד אותי שום דבר מה שיש בעולם. Okay? אני גם לא שואל, ודאי שאני לא שואל שאלות מטאפיזיות של האם העולם נברא או קדמון, ומי ברא אותו בכמה ימים, זה ודאי כבר הפסקנו לדבר כי אי אפשר, כי אנחנו מכירים רק את הנתונים שלפנינו. אבל אני גם לא שואל, כן, אני באותה מידה גם לא שואל האם הגשם יורד בגלל שקיימנו מצוות או לא. נכון? יש לי רק את העולם הזה מול העיניים. כל התחום הדתי הוא לא יכול להגיד לי שום דבר שנכנס לעולם של העובדות. כל מה שהוא יכול לעשות זה לתת לי מצוות. כן,
אני לא צריך להבין כאילו למה זה יותר קריטי, כאילו.
מה?
כאילו, סתם פעם מקים את העולם בתוך מצדעה. כאילו, חוקיות זה עדיין, חוקיות בעולם נגיד, עדיין זה הדבר שיכול לפעול. זאת אומרת שיש חוקי טבע, בתוך העניין שאיתם, שאתה קיום תורה מצוות, אתה מחיה את העולם, משהו כזה. זה לא דבר שאתה לא... כולם דבר שאי אפשר לטעון אותו, אתה אין שואל שאלות מדעיות על העולם, אפילו שהכל בתוך המוח של בן אדם. כאילו, שואל שאלות פיזיקליות, אפילו שבלעד, לא כל שאלות שלך עם שאלות הכרתיות, בגלל שאחר משהכל צ'יפ שנמצא במוח, כאילו. יש שאלות על האובייקטים עצמם, מדעיות, גם שאלות כאילו דתיות כאילו, 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 כאילו.
לא בטוח שהבנתי את מה שאתה... אני יכול לבדוק אמפירית האם שם יורדים בגלל מצוות. אבל במובן הזה, זה לא הדת מספרת לי את זה. אני לא יכול לעצב את העולם על ידי המסורת שלי, למשל. זה משהו שעוד לפני כן אני חושב כבר מתערער. אבל אני לא אוכל, שום דבר מחוץ לעולם לא יכול לגרום לי לראות את העולם אחר, נניח. זאת אומרת, אם אני אטען שהגשמים יורדים למצוות, אבל אי אפשר לראות את זה מדעית, כי מדעית אנחנו אולי לא רואים דברים אחרת. אני לא יודע אם אני קולע למה שהתכוונת לשאול. השאלה, אני חושב, שעולה מזה, וזו שאלה בסיסית בכלל, כל הדיון הזה, מה הופך משהו דתי לדתי? זאת אומרת, האם העניין הזה של גשמים עולים מהמצוות זה פשוט איזה סוג של פיזיקה חלופית? אז צריך לבדוק אותה באותם כלים, או שזה אמור לעבוד אחרת, זה אמור לסוג של שפה אחרת. אני חושב שחלק ממה שמתרחש בעקבות הפיצול הזה, זה שאנחנו צריכים לתפוס שהשפה הדתית אמורה לעבוד בכלים שונים, כי בכלים הרגילים היא כבר לא עובדת. בכלים הרגילים הפכו להיות, כאילו אצל הרמב"ם, כן, היכולת להוכיח את קיומו של אלוהים, זה אומר שאני חושב על העולם הדתי, באותו שכל שאני חושב על דברים אחרים, זה איזשהו רצף של חשיבה, והכל עובד, הכל אמור לעבוד ביחד. אחרי כאן נוצר איזשהו פיצול. זה שני סוגים שונים של חשיבה. בעולם הדתי אני כבר לא חושב באותם כלי חשיבה, כי כלי החשיבה המפותחים והרפלקטיביים האלה התגלו ככאלה שלא יכולים לספק את מה שהדת מציעה. זה שנוצר איזשהו פער. כן, אולי אנחנו מצפים מהדת יותר מדי, אבל כל חשיבה על אלוהים שנכנס לתוך העולם צריך להיות משהו מיתולוגי, שאצל רון כהן זה אחת המילים הגסות, משהו, זה גם מעניין, אחת המילים הגסות אצלו בתרגום העברי לפחות במסתורים. זה דבר שמעצבן אותו. לדבר על מסתורים, נכון, מסתורים במילה גסה. אין מסתורים, העולם עומד בפנינו. והדת לא אמורה להיות איזה משהו שמסתתר, איזה משהו עמום כזה, איזה משהו מיסטי שמתחבא לך. הצורך הזה בבהירות גורם לזה שאת החשיבה הזאת אני מראש מנקה מהתחום הזה, שהוא הפך להיות תחום מואר ו...
דיקסן.
מה?
לאמירה הזאת יש... יש סטיל לבינאצי, כי לבינאצי גם כן מנדבר הרבה על כאילו שהדברים לא יהיו הרוסדים, אלא לא
שם
לשבור את המיסטיקה,
אני לא יודע מה ההקבלה הזאת עוזרת לכם, אבל לבינאצי הוא ודאי עוד איזושהי וריאציה של הציר הזה, גם לבינאצי, גם לבוביץ, אני חושב שיש להם פיצול מאוד מאוד חזק, שממקמים את התחום הדתי במקום שהוא אחר מכל חשילה אחרת. ולבינאצי גם מובן שזה קשור לאתיקה, זה שאלה של הציבויים, זה מה שמציא אותי מהעובדות, מה שמציא אותי מהעולם.
כן, אבל אצל לבינאצי זה מתחיל מהמטאפיזיקה, זה מתחיל מהפנים של האחר. זה לא מתחיל
פה... זה יותר מורכב, נכון, אולי שבאמת כל התפיסה שלו היא אחרת לגבי איך אני רואה דברים. הפנומנולוגיה זה משהו קצת אחר, אבל פה אני מרגיש שאנחנו קצת מאבדים את האופן שבו זה עובר לנו להבין את כל. אני לא בטוח שאני מצליח לנסח את זה מספיק ברור, אבל צריך לחשוב שתי דברים שאני רואה שצריך לתפוס בו. אחד זה האופן שבו השאלות האלה של מה לעשות, הם הופכים להיות משהו שיש לו, שהוא מצליח איכשהו לסחוב עליו את כל הפאטוס הדתי, או לא יודע אם הכל, אבל הרבה מושגים דתיים הופכים להיות שם. מושגים, נגיד נשמה. אני לא יודע אם גוף ונשמה, אחרת הפיצול הזה בתוך האדם זה דבר ידוע. אנחנו תמיד באיזשהו דואליזם, מהיוונים אני לא יודע. יש את החלק החומרי ויש את החלק הרוחני. אבל מה זה רוחני? רוחני זה עוד איזה סוג של חומר שהוא פשוט תופסים אותו בכלים אחרים. מה זה נשמה? מה הופך את הבן אדם לחזיק? האם נשמה זה סוג של אובייקט שהוא פשוט יותר דק, מואר כזה? זה נגיד סוג של חשיבה מיתולוגית, נכון? כי היא תופסת משהו מופשט בכלים מוחשיים. אני עדיין חושב על זה כמשהו מוחשי, אבל אני קצת מזכך את זה כדי שזה לא יהיה אותו דבר. כל מיני סוגים של חשיבה יותר מפותחת, ביקורתית, על מושגים כאלה, נסו לראות למה, איך זה שהמושג הזה של נשמה זה בעצם אופן אחר של קיום, זה לא על איזשהו רצף. ואז אנחנו יכולים להגיד, למשל, שהגוף זה החלק שבו אני חלק מהעולם, והצד הרוחני של האדם יהיה המקום שהוא מצליח לחרוג מהעולם. איפה אני חורג מהעולם? אז נגיד אצל הרמב"ם ההכרה היא עם מותר האדם, אבל בכל הפילוסופים של ימי הביניים, השכל זה משהו שהוא חורד מהעולם לחלוטין. חלק אני חושב ממה שקורה אצל כאן, זה שהוא אומר, השכל הזה שהתלהבת ממנו כל כך, הוא בסך הכל עובד עם הנתונים, הוא משהו מאוד פשוט. לא יודע אם פשוט, אבל הפאתוס הדתי לא נמצא שם. בגלל שהשכל בסופו של דבר עובד אצל הרמב"ם, אצל אריסטו, השכל תופס כל מיני מהויות רוחניות. לא יודע אם זו מילה נכונה, אצל אריסטו, אבל הוא תופס דברים שהם עצמם יש להם איזה שפה דתית יושבת עליהם, על הצורות. על השכל שמאחורי הדברים. ברגע שאני אומר מה שאני רואה בעולם זה רק דברים חומרים שאני מרגיש את השכל האנושי שלי, אז כל הפאתוס הדתי מתפוגג מהמערכת הזאת. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, לאיפה הדבר הזה עובר? ואצל כאן הדבר הזה עובר ליכולת שלי להחליט, לחוקק חוקים ולעמוד בהם. וזה שאני יכול לחרוג מהסיבתיות. מה שאני חושב שצריך לנסות להרגיש פה זה שכל מיני דברים, נגיד, מה זה לחרוג בעולם? מתי אני מתעלף על עצמי? מתי יש לי תנועה טרנסנדנטית, האם כשאני מתפלל חזק, האם כשאני חושב מחשבות מפשוטות, איפה המעבר לעולם נמצא? מה שאני חושב עולה במהלך הזה זה שהמעבר לעולם נמצא כשאני עושה משהו, כשאני פועל על העולם. בדרך כלל אני, כאן הענקים של שני עולמות, הענקים של העולם של התופעות, של הסיבתיות, של החומר, של הסביבה, הכל נמצא בתוך העולם הזה. מתי אני חורג מהעולם הזה? מתי שאני מתחיל לפעול עליו. כשאני עושה רגע את כל הכוחות שפועלים עליי, אני מתבונן בהם כאילו, מבחוץ, ואז אני מתוך התחיל קובע איך אני עכשיו רוצה להתנהג. ואז אני אגיד, בתוך השפה הדתית אני אגיד, כשאני מתחיל, מתי אני מכניס את אלוהים לעולם, לא כשאני מתפלל או כשאני חושב עליו, כשאני מרגיש כל מיני הרגשות, אלא כשאני מתחיל לפעול על העולם מתוך בפנים, מתוך המקום התבוני שלי, לא כשאני, לא כל הזה אני בתוך העולם. מתי אני, אני הייתי מצלל בתה, יש לו את הדוגמאות האלה של לראות בן אדם שיש לו אינטרס מאוד מאוד דוחק לעשות משהו, והוא לא עושה את זה כדי לעזור למישהו. כאילו משהו שהוא שובר על הסיבתיות. יש איזה סיבתיות, אני עכשיו יש לי אינטרסים, יש לי כל מיני דברים שעובדים עליי, אני חלק מאיזושהי מערכת, ואז אני פתאום עוצר ואומר לא, אבל צריך. עכשיו, אם הצריך הזה היה ציוט לאיזשהו צו חיצוני, כי החוק אומר ככה, או סמונה זה יכולים, הקדש לו, הוא אומר ככה, אבל הקדש לו הוא חלק מהעולם, והוא איזשהו כוח שפועל עליי, מבטיח לי שכר ועונש, כל הדברים האלה, אז חזרתי שוב למערכת, נכון? חזרתי בזווה דבר לתוך העולם. אבל אם הדבר הזה הוא לא מגיע משום מקום, הוא החלטה שלי, מתוך שהבנתי שזה מה שצריך לעשות. אז פה אני חושב קאנט מזהה שיש לי איזה משהו שהוא מוחלט, במובן הזה שהוא לא תלוי בשום דבר. זה הדבר הנכון לעשות, וקאנט גם חושב שהחוק המוסרי הוא נכון בכל מצב ולגבי כל אדם, זה ההגדרה שלו. כל מי שיהיה בסיטואציה הזאת יהיה חייב לנהוג ככה. אם אני מצליח לפגוש אמירה כזו, אז אני פוגש משהו שהוא אין אותו בדברים אחרים. כי כל דבר אחר הוא מאוד תלוי הקשר, הוא עומד ביחס לכל מיני דברים. ובין אם אני יודע שבסיטואציה מסוימת יש משהו שאי אפשר לעשות אותו. כן, לא מחולשת הדעת. איך אני יודע? הוא חושב שהיא מסכת.
שמה?
שמה? שמה?
שמה?
שמה? כי הוא
עצמו...
לא מסכת שחושב מה יש בעולם. מסכת אחר.
כאילו
אם זה אינטואיציה. לא, זה לא אינטואיציה. המשפחים שלו זה מאוד פשוטים. כשאתה מכניס את המילה נשמה, השאלה האם אתה מחזיר אותנו לערפל, או שאתה לוקח את האנרגיה שהיה בערפל הזה ושם אותה במקום
הנורא.
מה המילה שהוא משתמש? מה, ביחס למה?
כאילו ביחס זה אותו דבר שמתעלה מעל עצמו ונעשה לעצמו ביקורת ובעצם יכול להחליט החלטות מוסריות.
זה התבונה, אבל יש כמה תבונות. יש את התבונה המעשית שהיא זו שקובעת מה לעשות, יש את התבונה התאורה שהיא מתבוננת על העולם או על, על החשיבה של עצמה, אבל הכל זה תבונה.
מה ש... התבונה התאורה והתבונה המעשית.
כן, אני חושב שזה המימון.
מה זה חובר אותו מקום? לא הבנתי איך הוא מה מבטיח, כאילו.
מה זה אותו מקום?
לא, כאילו, דברת על הספר שתפסו אותו כמשהו רוחני, ואז הוא אומר, זה הכל הכרה וזה
לא רוחני. לא, השכל של החשיבה הלא מודרנית, הוא נתפס שהוא רואה את הרוחנית בעולם. אני רואה את הצורה של השולחן. אז אני בזה, אני נכנס לעולם הצורות, למקום הזה שבו כל הדברים מחדותיים, זה נתפס כמשהו שבו הגבולות בין האדם לעולם הם פתוחים. אני לא יודע כמה נוכל לראות את האינטואיציה כרגע, אבל פה יש בידול מאוד חזק בין הפנים לחוץ, בין העולם העובדות לבין האדם שפועל עליהם. האדם פה הרבה יותר במרכז, הוא לא רואה דברים רוחניים בעולם. זה גם הוא לא רואה שום דבר רוחני, הוא עושה. וזה הוא מממש משהו שהוא מעבר לעולם.
אבל גם עשייה הזאת יש לה קישור לתבונה, מדבר על משהו שעתיב אתה עובד. יש את
זה
עכשיו
רוחני פה. אני קורא שזה לא טוב.
כן. שהגידה הזאת כאילו בצורה קצת מעובדת, פשוט כאילו מה הכרה רוחנית הראשונה, מהכרה רוחנית דיברנו עליה מקודם. רק זה שהיא גם מתכנס לאובייקט.
אלא מוצרה. מה? זה לא
תמונה, היא לא... היא לא על האובייקטים.
לא, לא על שום דבר. כאילו... זה כמו צורה בלי תוכן. זה החוק הזה זו כאן, מה שאנחנו פחות על החוק בסדר שאתה עושה, זה כאילו ההתחלה של כאן. תסתירה עצמית זה לא תוכן, זה אופי.
למה הולך דווקא לפן המוסרי, כאילו זה לא חייב להשים במקום
האחיד? המוסר שלו הוא מוסר שעושים מצורה ולא מתוכן. זאת אומרת, הוא אומר ש... זאת אומרת, הקטגורי שאומר ש... אל תעשה, נהל בפי החוק הכללי של כל דבר ש... השאלה אם אתה עומד...
כן, אבל אני כבר למדתי שאומר שהכרה...
זה לא שאלה טובה.
הוא אומר את
פעמים, אבל זה שאלה. זה שאלה.
מה שהוא מנסה להיות נניח, זה להיות...
זה מנסה להיות...
צורת חשיבה מסוימת.
כאילו לא לשתוק אותך, זה כאילו...
אתה יודע שיש פה הנחות יסוד. למשל, אחת הנחות יסוד שיוצאת בחוק הזה, זה שאתה פועל מתוך האנושיות המשותפת, למשל, ולא מתוך... קשרים משפחתיים, נאומיים וכדומה. זה היה מחד יסוד חזקה, אנחנו נראה את זה גם שהיום כבר מסתבך.
זה היה מורפית כזאת.
היה מורפית בכוונה. איך נוצר המוזג הזה של האנושיות? זה נובע מעצם המחשבה שיש תבונה שמשותפת לכולם. זאת אומרת, אם התבונה היא משהו שקשור לדבר הזה שנקרא אדם, והיא יותר בסיסית מכל ההבדלים שמבחינים בין בני אדם. זה כאילו הנחה הבסיסית שהוא יורש אותה כמובן מפני כאן, אבל זה מה שמייצר את ההנחה הזאת, שיש דבר כזה אנושות, ושמין הראוי שכולם יחתרו נהוג בצורה כזאת, היעד כאילו של החשיבה, שכל ה... מה?
זה לא
הוצאה
של
תמונה,
אבל
המצב,
זה שיש תמונה
מפותקת
של תמונה, זה אני יכול לקבל. אני רוצה להפוכים המוצרים שאתה יוצא עם התמונה, וזה כבר מגיע לשום אחר. זה משהו אחר, האנושיות הזאת שאני מדבר עליה.
לא,
אני מבין, אני מתכוון. כאילו, כאן זה אומר שיש תמונה מפותקת, ואיתה הוא רוצה לחוקת תמונה מסוימת. אבל כשאתה מפותק את המילה עם השילוב, זה כבר תחום אחר, זה לא תחום הכרתי שלנו. זה נמצא, זה משהו אחר. אז אתה לא יכול לדעת איך אתה יודע שהוא משליטה שלך.
הוא מתייחס
לאנושים. זה האנושים שלי. יכול להגיד את התמונה
שלך. אחד הראש אנושית מוצאת את זה שאנושים. וכן, אם אתה בן אדם, אני מזהה אותך כבן אדם, אני מזהה שיש לך את התמונה.
זה תמונה טהורה. זה תמונה אני מוכן לדבר. זה משהו אחר.
זה הגדרת העניין. עכשיו זה תופס בני אדם.
כאמצעי לתמונה שלך. כולם צריכים לפעול בצורה, אני לא מקבל את המשפט הזה, המשפט שכבר מחליף למשהו אחר בקופו. כי אתה אומר, זה שאתה, אני לא יכול לעשות. כולם צריכים להיות עם איך אומרים. ביחד.
שישאלה לפעמים, שוב, אני לא בטוח שאנחנו נוכל להסביר למה זה נראה לו שזה ככה. זה גם במובן שכבר מאז פרקו את זה הלוך ופרוק. אבל כן, אני חושב שמה ש... זה בכלל שאלה של איך לומדים פילוסופיות שהן אולי לא נחשבו היום, נכון? זאת אומרת, האם אני אעשה עכשיו להוכיח גם שכל מה שהרמן כהן אמר הוא הכרחי ואמתי, לא זה הסגנון שאני נוטה ללמוד, בטח לא לגבי כאן. אבל כן, אני חושב, מה שכן יכול להפוך לרלוונטי זה שגם אם לא נבין למה זה הכרחי להבין שזה ככה, כן לנסות להבין מה, נגיד, מה מחפשים בזה, מה הקסם שיש בזה, מה הכוח שיש בתפיסה הזאת, מאיפה היא באה, האם היא אולי לא נראית לנו הכרחית. זה טוב, כן, לשים לב לנקודות העיוורון שלה, בגלל שזה מה שיכול אולי למקם אותה גם בצורה יותר נכונה. אבל כן, אני חושב, מה שבעיקר מנסה להראות דרך העניין הזה, ולכן אנחנו גם באמת לומדים את כאן בחופזה, מה שנראה לי בסיסי כדי להבין את מה שהרמן כהן עושה, זה איך התחום הזה של הדת עבר מהעולם הממשי אל העולם של המוסר, ולמה שני התחומים האלה הם כל כך נפרדים אחד מהשני, ואיך זה שהעולם של המוסר הופך להיות זה שמחזיק את כל המושגים הגדולים האלה, של ההתגלות, של הישארות הנפש, אפילו יהיה פה. מה שהרמן כהן בעצם עושה, עם כל הספר הזה, זה לבנות איזו מין מערכת פילוסופית שהיא מנסה להיות פירוש של היהדות. לקחת כל מיני עובר תוכן, ביסוד אלוהים, עבודה זרה, בריאה, התגלות, בריאת האדם, תוארי המעשה, רוח הקודש, יום הכיפורים, על מוות ותחיית המתים, תפילה, משיחיות, כל מיני מושגים יסודיים, להתחיל לבנות איך זה, איך אפשר להבין את המושגים האלה. וכל ההבנה הזאת יושבת על הרקע הקמביאני הזה. לכן מה שאנחנו צריכים להבין זה גם מה ההנחות יסוד שנמצאות אצלו, וגם מה האנרגיה של התנועה הזאת היא מאפשרת לעשות את הדבר הזה. כי אחרת אנחנו נתקלים באמירה כמו שהדת היא מוסר, וזה נראה לנו כמו איזה מין בורגמים שרושלים אולי. זה בסדר, להיות נחמד לזולתך, אוקיי, איפה אנחנו מחפשים הרי פאתוס, אנחנו מחפשים טרנסנדנטיות, מחפשים קורבנות, לא יודע, כל אחד זה מה שהוא אוהב, אבל אני חושב בדרך כלל אנחנו תופסים מוסר כמשהו בנאלי כזה.
ליברלי
כזה. ליברלי, כן, אוקיי, זה ממש, בשביל זה צריך להיות דתי, בשביל להיות נחמד לזולת. קודם כל תהיה בן אדם. בסדר, זה לא
רואה.
אבל להגיד תהיה בן אדם, זה השיא, ולהגיד בתוך המושג הזה של הבן אדם יושב כל הפתוס הדתי הזה, וכשהוא יגיד פה פרק האדם בתמונה, הוא יגיד ההתגלות זה התמונה האנושית. זה כל המושג של ההתגלות יושב בזה שיש לך תמונה. אז צריך לנסות להבין אם זה לא אחרת, יראה לנו כמה אנחנו מדברים על רדוקציה כזאת. כאילו אין לך מה לעשות עם המושגים הטרנסנדנטיים, אתה דוחף אותם לתוך כל מיני דברים בנאליים, אבל אם אנחנו נותנים איזה קרדיט, צריך לראות שזה לא רק ניסיון להסתדר עם המושגים האלה, אלא גם באמת משהו מהפסק של המושגים האלה פשוט עובר למקום אחר. אבל זה לא ישכנע אותנו, לא יספק אותנו, אבל כן צריך לתת איזה קרדיט שזה לא נעשה מבחור. אני מקווה שקראתם את התיאורים היחים את אלוקו על התפילות הנלהבות של הרמן כהן. ואני חושב שזה חשוב, מצד זה שזה לא באמת, זה לא סתם רקע ביוגרפי שלא קשור לעניין. זה כן כדי, או ממש קטע קטן של רודת, ועד ששלחתי לכם, עלי זיכרון, זה שהוא היה יהודי ראש המים. זאת אומרת, לתפוס את התנועה הדתית פה לא כמשהו אפולוגטי, כי זה שאפס הוא נהיה פילוסופיה, זה איך שהוא רוצה לתת כבוד לאבא שלו, וזה לא יוצא לזה ביהדות. אלא באמת לראות שהוא הצליח למצוא משהו דתי בתוך העולם הפילוסופיה הזה. לא זוכר מי יהיה זה הפרק, כן.
משהו אחר ב...
כן, אוקיי.
רק באיזשהו... כאילו כמה מצדים, כאילו דיברנו על כאן, ואז אפשר... אז בעצם מה הרמן כהן לוקח כאן, והוא... מה הייתה הדבר שהוא... כאילו הלביש עליו, שהוא ממנו הוא התמח, ואז אמרת שהוא...
אבל מהדעת, המוסר. לא רק, הפן של הרמן כהן, מה מוסיף כאילו לכאן?
קודם כל, מה שהרמן כהן עשה לכאן זה מאוד רחב, זה נוגע לכל מה שכאן עשה, והרבה דברים לא דיברנו פה בכלל. אבל לענייננו, מה שאני רציתי לראות זה משהו שאני חושב שהוא כבר נמצא אצל כאן. זאת אומרת, הדיבור על האתיק כמשהו דתי, זה כבר אצל כאן נמצא. אוקיי? במובן מסוים, כל החלק הזה, זה כבר נמצא אצל כאן, וזה גם לא בכך מגיע מיהדות כמובן. כאן כבר כותב ספר דף בגבולות התבונה בלבד. וכבר הוא עשה את התרגום הדתי למה שהוא עושה, הוא עצמו היה אדם מאוד דתי, יש עליו כל מיני סיפורי מופתים נחמדים, אבל...
למשל?
למשל, שהוא אף פעם יצא מהעיר שהוא נולד בה. שהוא היה, כשהוא מכוונים את השעון ומציע את עידות שלו בבוקר, כמה יש כאן מיני סיפורים כאלה. מסודרת. לא, אני קצת חוזר על דברים שאמרתי קודם.
אולי אפשר לומר שזה קצת הפוך, כאילו, אני חושב על השם טוב. אני כאילו אומר, אתה, ההכרה שלך היא כאילו, אולי מתי איפה שתהיה, וכאן אתה אומר הפוך, כאילו, תהיה, ושם, כאילו, תהיה ההכרה שלך. כאילו, הוא גם שהוא הכרה רוחנית, אבל היא מאוד מינורית, כאילו. זאת אומרת, תממש את האידיאל הרוחני הזה, כאילו, ואז תהיה לזה רלוונטיות בהכרה שלך, ולא הפוך, כאילו.
אני
לא בטוח,
אני הבנתי מה שאתה אומר.
כאילו, בעצם אתה אומר, וכאן כאילו אומר הפוך, אומר אדם חושב כשהוא נמצא.
מה זה מה חושב כשהוא נמצא?
כאילו, אתה בקטגוריה, אני בכל זאת מדבר על זה, כאילו אידיאל מאוד מאוד רוחני שהוא כן, בהכרה שכאן הוא כן תופס אותו, מסיב אותו כדרך לחרוג מההכרה, הוא אומר, הספר עצמו לא חורג, אז אתה נמצא עדיין בסוף גבולות ההכרה, אז הוא אומר, מה אתה עושה? אתה עושה משהו בפועל שהוא עצמו כבר מחוץ. שהוא מגדיר מה זה הניחות הזה, הוא פשוט אומר, ההגדרה עצמה אין השום משמעות, אלא עצם זה שאתה ניצב. כאילו ברגע ש... כמו הדוגמה של אלברט, שנתפסת את האוטובוס בשביל להסביר לבן אדם הזה מה זה, אז זה נמצאת, אתה עכשיו נמצא במקום הרוחני הזה, שהחסיד כאילו הגיע אליו על ידי התבוננות, התבודדות או משהו כזה.
אני לא יודע אם אפשר להגיד שזה אותו מקום, כאילו, יש פה מין התפצלות כזאת, היא באמת הולכת למקומות שונים, והמשותף להם הוא משהו דק, וכאילו אפשר לראות את זה כפירושים שונים למושגים הבסיסיים האלה של לחרוג מהעולם, של משהו רוחני, אבל אני חושב חלק מהעניין זה שבחשיבה כזאת של כאן, כל מה שהחסידים עושים זה בלבולי מוח ודמיונות, כאילו כל המסתורים הזה והחוויות האלה, זה בשום צורה לא יכול לחרוג מה... התנאיות החברתיות שלהם, ואפילו מהרובד הגופני שלהם. אנחנו לא נספיק לקרוא את העמודים הראשונים שהפניתי לכם. ויש פה את החלק שבו הוא מתחיל לפרק כל מיני ביקורות של הדת. הוא אומר, הדת לא באה לא מהחושים, ולא מהצרכים הרגשיים, ולא... ואם זה, אם הדת היא תמונית, אז היא לא צריכה להיות תשובה לשום דבר כזה. וכל מה שהחסידים האלה מדמיינים מעצמם מבחינתו, זה בשום אופן לא יכול להיות קשור לדת, במובן הזה שזה שום אופן לא חורג מהעולם. זה כל הזמן נשאר בקישקע שלך, באינטרסים שלך, בדרכים הרוחניים שלך. כאילו, כדי שאני אחרוג מהעולם, נניח במסוכים כאלה, שזה גם אפשר לראות את השבת על הרב ולובייצ'יק נגיד, בהקשר של ההלכה, אני חייב לעשות משהו שהוא לא נותן לי כלום. הוא לא קשור לשום צורך שלי, אחד מהמילים הגסות של רוב של... אגב, זה נראה לי כלי שימושי, כשלומדים כל מיני הוגים, לחפש את המילים הגסות שלהם, מה המילים שפיצות אותם. אז יש לו את כוי דמוניזם. מי בא לי דמוניזם? זה אחד העמודים שלא לכם. וליוונית, אני חושב, זה סוג של שכר, הנאה. כן, אז כוי דמוניזם בהקשר שלו זה לעשות משהו בשביל לקבל שכר. נכון? איזושהי מידה שבה העשייה שלי היא קשורה לתוצרת מסוימת. אם אני תופס את הפיצול הזה, שהעולם כמנהגו נוהג, ואני, מה שאני עושה זה כי צריך לעשות, אז בשום אופן אני לא רוצה לקבל שכר, אני גם לא מוכן לחשוב שיש איזשהו מכניזם שיוצר, כן, אני חייב שהעשייה שלי לא תהיה קשורה לשום דבר. כן, ואפשר עכשיו גם להרגיש חלק מזה שה... זה חייב להיות משהו מאוד קר רוח כזה, מאוד מנוטרל, לא כתגובה לצורך ולא כציפייה למשהו, אלא עשה האמת בגלל שהיא אמת. ואז רק ככה אני מצליח לצאת מכל ההתקשקשויות האלה. כן, המקום הזה שמתייחס לחווייתיות הדתית כמשהו ירוד, ביקורת הליטאית הזאת נגיד. זה בדיוק כמו שהולך למקומות האלה. כל עוד אתה מרוויח פה משהו, כל עוד אתה חווה משהו, נהנה משהו, אז אתה בתוך הגבולות שלך. אם הגבולות שלך נראים לך כמשהו מוגבל, ואתה חושב שאלוהים לא באמת יכול להתנות לגבולות שלך, אז אתה לא תרצה לחוות אותו בתפילה. אתה תרצה לעשות מה שצריך. כלייבוביץ' בעזרת השם נראה אותו במשך השנה, זה מאוד מאוד חד. כאילו, כל הזה זה עבודה זרה, ולהתפלל כמו ספר טלפוני, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד מקצין את הפיצול הזה. זאת אומרת, כדי שהדבר הזה יהיה דתי, צריך לעשות אותו רק כי הכרעת.
אבל מה זה כמו שצריך? מי שגם נובע מהכרה, כל עניין של מינונים הרי. אתה אומר ש... כאילו, ההבנה שלו של מה הדבר שמביא את המעשה הנכון, כאילו, זה ההבנה שהיא עצמה חורגת. זה שאומר, ישר תעשה את זה ואל תחשוב על זה יותר מדי. זה לא אומר שאין פה
מחשבה,
כאילו.
לא, זה לא אין שאלה תחשוב על זה. זה פשוט מסוים של חשיבה, זה אומר שאני חושב מהמקום הטהור שלו. המקום שהוא לא בסיבתיות. אחד הביטויים של זה, זה שמה שאני מחליט לעשות, הוא לא נובע מאיזושהי סיבה אחרת. אני עכשיו לא חלק משרשרת. אני חורג בכל השרשרות, ואני עכשיו מתחיל משהו מאפס.
ויש פה
חברה בשורש
שלי.
בסדר, אבל אני מאמין שיש לי שכל שיודע להשתחרר. הכל יושב בצוות כמו דבר. האם אני... לא, האופן היחיד שלי להשתחרר, אני אחליק מה לעשות, בגלל שאני משתחרר כשאני מחוקק את עצמי חוק, כשאני קובע. כאילו, אני חושב למשל להגיש לי מובן של מה ההבדל בין להיות בעולם לבין לעשות משהו, כן? ביים ודילים. להיות זה להיות חלק מהעולם, נכון? לשפוט בתוכו. כשאני עושה משהו, אז אני חורג מהעולם, אני מתחיל לפעול עליו, אני תופס איזו עמדה חיצונית. בדרך כלל אני חושב אנחנו מכירים את המשוואה הזאת במקום ההפוך, שראה איזה כסות של חילול הקודש. אבל פה אדם, זה מה שאדם בא לעולם, בשביל לעשות, כן, להפוך את העולם לטוב יותר, לתקן עולם.
אני לא הבנתי, מה זה התבונה? כולם
עכשיו ידברו על תבונה,
אני
מרגיש
שאנחנו,
השכל לא יכול לשני
שנייה,
ויש אתיקה,
אבל התבונה
זה בעצם, כאילו, באתיקה, מה? התבונה היא שיעור שני
דברים,
זה לא
הנחה
של השכל.
לחשוב על דברים, זה... חשוב
לנו
אותם
עם צורק תוצאות של... לא, יש לחשוב על דברים בעולם. ואז יש את התבונה ויש את האופן שאת המתונים שלנו. כן, ודאי. מה אתה הופך להיות ערד עונה? כי היא הבסיס להכל. הכל נמצא בתוכה. יש הרמן כהן, הוא עוד הקצין את זה, ויש את המשפט הזה שמופיע פה באחד האקדמות ששלחתי לכם, נראה לי, זה שהכוכבים לא נמצאים בשמיים אלא באסטרונומיה. זאת אומרת, אתה לא רואה את העולם, והעולם מלא חוכמה. אלוקים מתגרר לך בחוכמה של העולם. כל החוכמה הזאת זה אתה, שלחת על העולם, כי לך יש תבונה, ותבונה ככה עובדת, ולכן ירמן כהן הופך את זה גם במשהו קצת יותר יחסי, כי התבונה היא כל הזמן השתנה. אנחנו היום יש לנו תיאוריה שמאסתדת את הכוכבים ככה, ומחרת אין לנו תיאוריה שמאסתדת את הכוכבים אחרת, אבל כל עוד אני עובד בכלים של התבונה, אז אני זה שבורא עולמות, כל הזמן אני מארגן את העולם אחרת, וכל העולם שאני חי בתוכו זה העולם שבראתי עם התבונה שלי. כן, אני מחוקק חוקים, גם בטבע, גם במשפט, חוקי התנועה, אני חי בתוך, חלק מהעניין הזה שאדם הוא לא חי בטבע, כן, הוא חי בתוך התרבות, וגם הטבע זה משהו שהוא בנה. אין פה, אתה אף פעם לא חי בתוך הדברים עצמם. חלק מהריאקציה אליו זה הרומנטיקה, וניסיון לחזור לרגשיות ולהתחברות, אבל מה שהוא עושה זה לחתוך. נגיד, אתה בן אדם, אז אתה לא, גם אתה מדמיין שהוא טבע, זה סוג של גם חיות ששיבטת בתוכו את החיות באופן מלאכותי. זה הטבע, כן? זה שיש חיות ויש מינים, זה הכל האופן שבו אנחנו רואים את הדברים.
אני כאילו, בתמונה, כי אני שואל בתור, כאילו, דברים מפצינים?
יותר, בגלל שהתמונה, אני חושב, בתפיסה הלא ביקורתית, היא משהו פסיבי. אני קולט כאילו את העולם, ורואה את גדולת אלוהים ואת חוכמתו. אין בי לעשות את החומות, אבל כשבא זה התבונה, ולהגיד שההתגלות, שהתבונה היא התגלות. להגיד, כל הסיפור הדתי הזה, הוא חייב לעבור מתוכי, בגלל שאני זה שמכניס פה את כל השכל לעולם. העולם שלעצמו איזה גוש, אם הוא בכלל אפשר לדבר עליו, הוא איזה מין גוש של רשמים חסרי צורה. יכול להיות שזה מה שקורה לו אחרי זה, אבל בשלב הזה עדיין חשבו שזה עניין גדול, אני הזה. ודאי שזה יושב פה על איזושהי תפיסה, שהתבונה הזאת זה דבר נפלא, ושיש פה חירות. אם אני אחרי זה אתחיל להגיד, רגע, אבל בעצם בתוך העולם, בתוך החשיבה שלי, יש לא רק קטגוריות, אלא גם השפעות חברתיות, וכוחות שפועלים עליי, ובעצם זה מה שמעצב את העולם. אז כל האוויר יצא, אז אנחנו מגיעים לאדם המסכן שלהם, שהוא לא בן חורים, זה לא נעליים. ובכל זאת אין הדרך לברוח מזה, הוא תקוע בתוך הכיסא של עצמו. אז בסדר, אבל אנחנו רגע לפני, והאדם פה הוא עדיין דבר גדול, והחשיבה שלו היא דבר גדול. ולכן היא יכולה לשאת את העניין הדתי, ברגע שזה משתנה, אז העניין הדתי גם קצת מתכווץ, ואולי זה הולך למקומות אחרים, נהיה משהו יותר מקומי, עד שמגיעים לימינו אנו.
אז אני יודע שאלה, אתה מתכבד את זה שכאילו, יש לך סטרלטיב של הזקה בין... אתה חושב שכאילו... אוקו, מי שמובן את השם שלו?
מי?
שני אוקו,
אוקו. אני לא יודע, אבל שם נפלא, אני אחרי לראות אותו.
שרמן כהן, בעצם היה איזשהו רמבו מודרן כזה.
רמבו מודרן, כן, אבל גם אני חושב את
זה, אנחנו עכשיו בעקבות הרמבו. זה פעם גדול שפתאום עובד עם לקרוא את הדיבור פה עכשיו, שבאמת, הרמבו משמעות מאוד את העניין, שבאמת, כאילו, להכיר את האמת. זאת אומרת, יש בסופו של דבר, ההספן התוכני של העניין, הוא עושה את השכל להשכלה, להבנה, להבנה. זאת אומרת, יש לי שאני צריך להכיר אותו כפי שהוא באמת.
כן.
וברגע שמנה, השכל, כאילו, צריך לתמונה, והתמונה להרניב להיות, צריך להיות יותר כלי מאשר תוכן, מנהלי זה מנפה את כל הסיפור הזה של... אין פאטוס. להכיר את העולם כמו מדעית ממש לא פאטוס, כאילו, בתי לכם. רק האתיקה נשאר
לזה. זה לא פאטוס דתי, אבל זה לא שזה מאמד את הפאטוס. אני חושב שבקטע של ברגמן ששלחתי לכם, יש שם את המשפט הזה של כהן, זה שהחיפוש האמת הוא האמת. אתה אף פעם לא מגיע לאמת הסופית, כי הכל תלוי בהנחות היסוד שלך, ואלה מתעצבות, ועדיין יש לו על זה הרבה 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 פאטוס. זה גם בגלל שהוא מאמין בזה שהעולם מתקדם, כן? זה משהו שלא דיברנו עליו.
זה כאן?
לא בטוח. לא, זה כל. אבל כהן, בהקשר הזה, הוא כן מאמין שהעולם מתקדם, ושהתיאוריות המתחלפות האלה מורחות ומתקדמות, שזה גם העולם הדתי מתקדם, אני לא מספיק להגיע לזה, הוא הולך ומתאהר ונהיה יותר מופשר, הוא מאמין בגאולה.
זה לא מה שבאתי, כאילו, לכאורה לאז, מביא פה את ההפרדה בין דת למדע. ולא...
מה שאמרתי עכשיו אולי לא קשור למושגים הדתיים, אבל מה שטענתי כנגד התיאור שלך שהמדע מעבד את הפאטוס שלו, אני לא חושב שהוא מעבד את הפאטוס. זה פאטוס טבעוני, אולי לא פאטוס דתי, כי את הדת באמת מחפשים למשהו שהוא חורג מהעולם הזה, אבל זה לא שהמדע הופך להיות משעמם, אני חושב שיש לו המון המון כבוד למדע, כבוד זה קצת מילה דלה. אבל אני התמקדתי בעניין הדתי, אלא שזה הצד שאנחנו מדברים עליו.
אבל אין משמעות דתית למדע, נכון, לא?
למתונים של המדע לא. כן, לנתונים של המדע לא, כן, כמו שאתה לא תוכח לי שיש אלוהים, שום נתון לא ישפיע על העולם הדתי, נגיד בהקשר הזה. העולם הדתי מביא לך אמיתות מוחלטות, הן לא קשורות, טבעויים מוחלטים, אמיתות, אז הן לא קשורים, זה שום דבר שהמדע יכול לגלות לך. זה חלק מהשחרור שלו גם, כן, בזה שהוא יכול לדבר על ביקורת המקרא, בווריאציה מסוימת שהוא תופס אותה, זאת אומרת, הוא לא מתעסק בעובדות היסטוריות, הוא לא מחפש, נראה את הפרק שלו על התגלות, כל מה שהוא עושה שם זה להתאמץ להביא את המושגים האלה של ההתגלות ושל הר סיני מאיזשהו אירוע היסטורי. כי מה יכולים להגיד לאירועים היסטוריים? אם הדבר הזה הוא אמת, אז הוא אמת תבוני. אם הוא לא אמת תבוני, מה אכפת לי שבא מישהו בהר סיני ועשה את הרב ונתן לי את זה? זה לא, בסופו של דבר זה לא נותן לי כלום. חלק ממה שהוא אומר פה בהקדמה ביום מספיק פירות, זה שמה שמייחד את היהדות זה שהיא מעבירה, לא, זה לא בהקדמה, זה אחרי זה. הוא אומר, כבר בתוך התורה יש לנו הסתה של העניין הדתי מההתגלות לתוכן שלה. כן, אפשר להגיד את זה, לתאר את זה, זאת אומרת, יש תורה של אדמור וכן, שהוא אומר, מה בגדיל בהר סיני, כזה תררם, ויצא נשמתם בסוף, הוא אומר, לא תרצח, לא תנאה, כאילו, דברים מאוד מאוד בסיסיים, מאוד פשוטים, מה בגדיל, חייב להיות משהו שהוא מעבר לתוכן, זה מנתן בדיוק הפוך, הוא אומר, מה יעזור לכל התררם והטרנסנדנטיות וכו' של דבר, מה שחשוב זה התוכן, קיבלת פותחנים וחוקים ומשפטים צדיקים, זה מה שהופך את התורה לאלוקית, יש המשפטים הצודקים. אז הם תפנרו אותי, הם צודקים, הם לא צודקים בתוך שנות, אבל כן, גם היה רפורמי בהקשר. אבל לענייננו מה שהוא אומר, מה שהופך משהו לדתי, זה התכנים של הציוויים שלו, אם הציוויים שלו נמונים, זה מה שהופך אותו לאלוקי. כל המסביב הוא לא עובדות, בסדר, עובדות יותר מגניבות, פחות מגניבות. גם אני אמין שהיה אורות ודבקים, מה זה נתנים?
זה מה שאתה אומר, אתה יודע, לא? זה מה שאתה אומר, זה לא הכרה שלנו.
זה אומר קצת, אבל גם קצת מבלבל, אני לא יודע אם ההשוואה הזאת עוזרת לי לפחות להבין.
הרמן כהן, הוא מאמין אבל בנבואה, או שכאילו זה רק, הוא מאמין בזה שהוא, כאילו, אלוהים שזה מדבר לאדם, או שהאדם מדבר לו, כאילו...
הוא אומר, תמונה התגלות, לא...
האדם יוצר את שמשהו שהיא יד שהיא צודקת, אז אלוהים, אז כאילו, או פשוט תקרא לזה אנושי, למה זה כל זה אלוהים?
בגלל שיש צלם אלוהים, אני חושב.
בגלל שיש צלם אלוהים באדם, אז היא אנושית במובן הנעלה, אבל אז הוא מאמין בנבואה, כאילו?
אני
שאם נתרגם נבואה באופן הזה, אני לא זוכר שראיתי שהוא מתייחס ספציפית למונח הזה של הנבואה, אבל הוא גם מתייחס לתמונה כהתגלות.
לא, דווקא נבואה בגלל שיש...
כן, אבל זה יותר
כמו... אנחנו נכנסים פה לפרטים, זה קצת חבל. השאלה אם אנחנו נעשה ממש וננסה להמשיך לקרוא קצת על המבוא, או שנשמע את זה לפעם הבאה, מה אתם אומרים? 10:45 כבר? אתה אומר לשמור? יותר מדי עומד? זה קצת ירבב לנו את מה שחשבתי יוצא שבוע הבא, אבל עד הבא. בגדול אני הייתי מקווה שנתחיל את השיעור ב-4, נגמור ב-5:15, אוקיי? נשתדל. זה יעזור לכולנו, אני מניח. גג ב-5:15, כן? אני לא יודע, הלו"ז שלכם אמור להיגמר ב-5, לא? אתם נחוצים על זה? אתם זורמים? אז אנחנו נשאף לסיים ב-5:15, אבל גם נסיים ב-5:30, אני אגיד בסדר, אבל נתחיל בזמן. שנייה, כן. שאלה גדולה גם. אם היא לא כפישי, זה כפי שאנחנו רואים אותו, הוא לא תופס את הקטגוריות האלה כמשהו שרירותי. כולם חושבים באותן קטגוריות, זה העולם שלנו. מה?
כן. אבל מה
המדע,
על פי
איזה
קריטריונים
המדע פועל? אם נגיד שיש את ה... זה רעיון של התמונה. מי החליט שניסוי מוכיח משהו? מי שהמציא את הפורמט הזה של איך עושים ניסויים. צריך לעשות כך וכך פעמים, צריך לעשות בכל מיני סביבות, כן? יש כאילו איזה דגם. כשאתה חושב על זה, נגיד, בהקשר של מדע, זה מאוד פשוט. אבל מה שאתה כותב זה מחקר מדעי? מה שחשוב זה שתעמוד במתודה. כן, המתודה יש לה היגיון, היא נועדה לנפות כל מיני השפעות זרות ואינטרסים, לעשות זה אקטיבי, כאילו יש איזה מתודה, והמתודה הזאת הופכת את משהו לעובדה. אבל משהו לא עובדה בגלל שפגשתי אותו פנים אל פנים, אלא עובדה כי הוכחתי אותו בכך וכך כלים. נכון, עם הערות שוליים, כמו כל מיני כללי. זה מה שאמר למשל, שהמתודה מייצרת, זה כבר קצת יותר מזון, שהמתודה מייצרת עובדות. לא פוגשים עובדות בעולם.
בסופו של דבר, באדם חי בעולם מדומיין.
לא מדומיין. זה העולם האמיתי. הוא אמיתי במובן שזה העולם שבני אדם חיים. בני אדם תמיד מייצרים לעצמם את העולם. אם אתה מתרגם את זה למונחים של תרבות של היום, זה מאוד פשוט.
לא, זה שהוא
מתחלף. תראה מנקוין, אני קצת כאילו, היא כן מתפתחת. כאן זה הרבה יותר סטטי. תראה מנקוין, חלק ממה שהוא עושה זה שהיא מתפתחת, נכון? קודם כל הוא לא תופס את ההתפתחות כמשהו שרירותי.
זה הרמב"ם אין דבר כזה לקרות בעולם דמיוני, אני חי למה שאני
מוצא
שיש.
נכון, שזה הרמב"ם הוא פתוח לעדכן, לכן יש אומרים שהחשיבה הזאת הקדם והמידי יש פה משהו יותר תמים, כי היא חושבת שהיא תופסת את הדברים כפשוטם. אבל אם אני שם לב שיש לי איזה משקפיים, אז אני חי בעולם של המשקפיים האלה. אני חושב שחלק ממה שהרמב"ם קודם מחדש את מיתן, זה שהמשקפיים גם מתחלפות, אבל הוא לא תופס את ההתחלפות הזאת כמשהו מקרי, כמו שאנחנו עליהם מתופסים אותה היום. שאתה חי בעולם הזה כי נולדת ככה, ואני חי בעולם הזה כי נולדתי ככה, ואין שום עניין להתבקר. הוא כן חושב שהתהליך הזה הוא תהליך אינסופי, אבל הוא כן מתקדם. יש לו, הוא מתפתח, כי הרי זה לא שהחלפתי משקפיים סתם כי התחלפה אופנה. החלפתי משקפיים, כי היה נתונים שלא הסתדרו. בסכמה הקודמת, למה עברנו מהקוסמוס של תלמי או לא, לקוסמוס של קופרניקוס? כי היה כל מיני נתונים שלא הסתדרו עם השיטה הקודמת, אז שינינו את השיטה. ואם אני תופס את זה כמשהו שבא מתוך חושיות ותשובות, ולא כזה קפיצה, כפי שאחר זה כל מיני קוסמודרים יגידו, וזה לא נובע מהקשרים פרטיים, אז אני אומר, תבונה התקדמה, העולם השתנה לחלוטין, אבל התבונה התקדמה, והיא בראה עולם אחר, היא החלפתי את החוק. איך הרמב"ם נכון תופס שההלכה למשל זה משהו משתנה? למה היא משתנה? כי התבונה שלנו השתנתה, והמחשבה של מה אמת ומה נכון לעשות היא לא תלויה בזה שככה אמרו לנו פעם בהר סיני, אלא תלויה בזה שהתבונה היא זו שהבינה שעכשיו צריך לעשות ככה. לכן צריך... ברד היא עולם אחר, גם המשפט זה עולם. צריך לשנות את החוקים כל הזמן. אבל זה לא סתם ככה כי יש אופנה חדשה, זה שוויון לאנשים פתאום. באמת תפסנו את העולם אחרת, אז אנחנו עכשיו האמת שלנו היא כזאת. יכול להיות שאני חושב, בגלל שאנחנו נמצאים כבר בשלב הרלטיביסטי של הסיפור, אז נראה לנו שברגע שאתה עוזב את הדברים המוחלטים, הכל מתפרק לחלוטין. יש פה איזה מין מצב ביניים כזה, שמשמר את הפתוס. לא, את זה הוא כבר מכיר, והוא התייחס אליהם במבוא. לא, זו שאלה, אם אני מאמין בזה שהתבונה יכולה להשתחרר מהדברים האלה, זו שאלה בסיסית. אני לא חושב שאנחנו באמת, כאילו, בקלות מוותרים על זה בעולם. כשאנחנו מוותרים על זה באמת, יש בזה איזו תחושה על כל המקום הזה של החירות, זה לא פשוט. זאת אומרת, למרות שאנחנו, כאילו, כשאנחנו מסתכלים לממש מתוחכם, אנחנו יכולים לפרק את זה, עדיין יש משהו בזה שאנחנו משתדלים להאמין שהבן אדם צריך שיהיה לו איזושהי חירות בעולם, צריך לאפשר לו את זה. זה
עדיין משהו שאנחנו עכשיו מנסים לארגן את העולם שאני מפיג, לא?
תגידו,
אמן. אולי כבר לא. עלתה לי איזו דוגמה, אני לא יודע עד כמה היא מתחברת. העניין הזה של חירות וכבוד וכל הקשר הזה, שעוד מה שהופך את הבן אדם נותן לו ערך זה שהוא בן חורי. הייתי לא מזמן, זו דוגמה קצת... מחוץ לסיפור לחלוטין, אבל משום זה מה שעלה לי בראש. נדמה לי איזה טור של יהודה יפח, במקור ראשון, הוא כתב על משפט, והוא כתב על חוק חדש שעשו, שנועד לעזור לאנשים לצאת מזנות. שהוא מאוד מאוד תומך, והוא מאוד מאוד עוזר, והוא גם מאשים את הלקוחות, והוא גם נותן המון סיוע חומרי ופסיכולוגי וכו', כדי לעזור לאנשים לצאת מהסביבה הזאת. מה שטען כנגד החוק הזה זה שהוא כל הזמן מסיר את האחריות מהאנשים. את ההנחה היא שאתה לא בא למישהי ואומר לה חלס, קחי את עצמך בידיים, לעזור לך, אלא זה גם קשור לך שמנסחים את זה, הניסוח של האישה כקורבן. גם מתוך ההנחה שיש פה איזושהי חוקיות סוציולוגית, פסיכולוגית, שאנשים עוברות כל מיני חוויות, וזה מה שמביא אותם לשם, ולכן אתה לא יכול לצפות מזה שהם יוציאו את עצמם מכוחות עצמם. זה מגיע עד לאותיות של החוק, שאומרות למשל שגם אם האישה ממשיכה לה, אבל זה בנות עדיין תומכים בה. זאת לא מתנים את הסיוע בשום דבר. למה במס הכנסה רוצים, לא מס הכנסה, בלשכת אבטלה, כי בכל רוצים שתעבוד. כן, אתה אמור להיות מישהו שאחראי על עצמו, אנחנו עוזרים לך כדי שתהיה עצמאי, נכון? ברגע שאני מבטל על זה, אז אני אומר, יש אנשים שזה עבוד, לא, אתה לא יכול לצפות מהם, אתה תתמוך בהם, זה מין בורד סופי כזה, כי הם לא באמת בני חורים כמו שהיית רוצה לחשוב. יש פה איזה סוויץ' מאוד חזק. זה גם יש תפיסות עולם כלכליות.
מאוד מחפיר, לא יודע מחפיר, מחפיר אולי, או מחפיר, או מסביר כלפי האנשים יודעים.
כן, זה נכון גם לגבי שכבות חלשות או מוחלשות, איך אתה קורא להם, איך אתה תופס את היכולת שלהם לשנות את המצב שלהם.
אני נראה לי שאולי דווקא בשעות, לי מאוד עולה, אני אמרתי בזה, אפילו זה נושא הסוגים, כאילו, כל הדבר,
עוד יותר.
כמו על זה, שמתחיל לי כשפיק למתמודדים, עם מחלות אשר לא אפילו פה, מחלות מאוד גדולות בתוך המוח שלנו שכבר אין לו של טלם, גדם יצא עזר אותם, ולהקשיב כוסית, קבוצתית, תלתית, נפק פשוט, וכך נראה את המחום על הסוף, או פיזה מאוד חמור, או איזושהי מחלה מוכנית, שאתה לא יכול להתמודד עם כך. נראה לי שזה יותר מתחיל דברים כאלה, שאנשים בטור שהם כל כך נצפקו מכל מיני סיבות, והם עברו טראומות בהיפוקמפוס שלהם, בעמידה שלהם, שהם...
חלק מהעניין של לחשוב על המוח כאיזה מכונה שעובדים עליה עם חומרים, זה גם חלק מהביטור הזה, כי המוח היה אמור להיות המקום שחורג מהחומרים. כשאומרים לך שילד עם היפראקטיבי הוא כמו ילד נכה שצריך כיסא גלגלים, ככה הוא צריך להתאר, ככה מסדיקים, נכון? גם קורסים בהרצוג על הפרעות למידה. שאומרים לך, תפסיק לבלבל את המוח, תסיים את הכדור שהוא צריך, זה כמו משקפיים, אבל כל העניין הזה של פיצול בין גוף לנפש נועד להגיד שהנפש היא המקום משוחרר, שבו האדם הוא עצמאי, שהוא מחליט, אם הנפש היא עוד איזה סוג של איבר שצריך לתת לו כל מיני סיועים פיזיים, אז משהו במותר האדם הלך לאיבוד, או שהיה צריך לחפש אותו במקום אחר. אני לא יודע, אני לא צריך לגולשים בדיונים. זה אומר שהנפש היא סוג של חומר, היא כבר לא מופעלת על ידי, היא לא מקור, היא לא נקודת מבט שמסתכלת ושבוחרת. ושבאולי במובן הזה גם אי אפשר לצפות ממנה. זאת אומרת, מה זה, למה אני מכונח לזה שמגיל מסוים אני אחראי למעשה אם נותנים לי אנשים? הרי גם את זה אני יכול להגיד, אבל אתה יודע שחלק ניכר מהפושים בכלא אבא שלי מביא. כאילו, אין שום מערכת מובן למערכת משפט. אצל קטרי מוכנים זה כבר נהיה עדיין הזה שהמשפט הוא סוג של פיקציה. זאת אומרת, יש איזו פיקציה שאומרת שבאדם לבני חורים, ולכן אנחנו בוקרים אותם מהכלא כשהם עוברים על החוק. אבל אתה יודע שבאמת מסתכל על זה אחרת, היית עובר שעובר על החוק בגלל זה בפיל. וככה מערכת משפט עושה. היא בורה. בורא, דמות של אדם שיש לו שכל ויש לו אחריות וככה היא שופטת אותו. הבן אדם הזה ספציפי עבור עליו כל מיני דרמות, זה מה יש, זה מה.
אני רוצה בקומנטרי, מי שחקר על גן שחוזה, ספציפיות, מי שרוצח.
אני שאנחנו מתעזרים, אז שנייה, מתחילה. אני אתן איזה משפט סיכום ונסיים בצורה מסודרת ונגיד ונעשה הלאה. בגדול, כל מה שאמרנו עד עכשיו זה הרובד הדתי שהוא לפני הספר הזה. חלק מה שהספר הזה בא לעשות זה להגיד שאחרי כל הדתיות הפילוסופית הזאת יש עדיין מקום לדעת כתחום בפני עצמו. שהוא מעבר לאתיקה, אוקיי? כי מה שאמרנו עד עכשיו זה שהדת נמצאת בתחום של האתיקה, אבל בשביל זה לא צריך תורה, לא צריך הלכה, לא צריך עם ישראל, ודאי שלא. פשוט החוקי התבונים של קאנט, הם המקום הדתי שלנו. עכשיו, גרמן כהן היה בתוך התפיסה הזאת, ראיתי עם זה אולי במאמרים, ואז כשהוא מגיע לספר הזה, הוא מסיים את זה לדעת איזשהו מקום נוסף, אבל זה עדיין מאוד יושב על האנרגיות האלה. מה שהייתי רוצה שנעשה שבוע הבא,
מה שלא הספקנו להגיע היום, הדפים הראשונים האלה, אני אשלח לכם עוד דברים מהפרק הבא, זה יהיה קצת חצוי בין שני שלבים, אבל מהנחה שזה לא ימלא לנו שיעור שלם. אני אשלח לכם, ויש לכם גרופ לצורפים, נכון? טוב, אני אשלח לרב אורי ויעביר לכם. שנייה אחת, טוב, אני אכתוב לכם אז במייל מה שאני רוצה שנעשה לשיעור הבא. מבחינת סדר הדברים, יש לנו את שבוע הבא, ואחרי זה יש לנו שבועיים הפסקה. בגלל שהישיבה שולחת אותי ועל כורחי לארצות הברית ללמד תורה, מה לעשות, יש משימות קשות בחיים. אז שבועיים אני לא אהיה פה, ואז אנחנו נחזור בגדול. מקווה שנצליח איזשהו שבוע הבא לסיים במקום שהוא יהיה פחות מקוטע מאשר עכשיו.
לתורות תלמיד.
כן. זהו, בעזרת השם, אתם מוזמנים, מי שלא ראה עדיין את הדברים שדיברנו להיום, כדאי עדיין לראות אותם, אם יהיו קשורים לכל אורך הדרך. זהו, תודה רבה.